שלום. חומש, עמוד 120. ספר שמות, פרק י"ט. פסוק א'. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? איזה יום בחודש?
ראשון.
היום הראשון, ראש חודש. כלומר מדובר פה באלף בסילן. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. שאלה פשוטה, בני ישראל יוצאים ממצרים, לאן הם רוצים להגיע?
לארץ ישראל.
אז מדוע הם חונים בדרך?
קשה להם, זה מסע.
סך הכל מדובר על כמות גדולה מאוד של בני אדם, מיליונים, והם צריכים בדרך לנוח.
זה לא אקראי.
מה?
זה לא אקראי.
מה זאת אומרת זה לא אקראי? זה הדרך, ממצרים לארץ ישראל.
לא, לא נעשה
את
זה
במיוחד,
או שזה
או שבחור
מחום סתם,
אלא
זה היה מכוון.
נשאלת הרע, שאלה. אתה, עיתונאי, רואה את בני ישראל חונים. הם תוקעים מוטות, רודפים אחרי העז שברחה, אומרים לה, ילד תביא יתדות, כן? מאוד פסטורלי כזה, אתה יכול לעשות מזה סרט, דינג דונג. ואתה בא ושואל את בני ישראל, תגידו, מאיפה אתם באים? הוא אומר, אני בא ממצרים. יש פה כמה דברים, רגע, יש שם. יש פה, עכשיו אני אחד כל העבודות, וגם את הדוח. זה, אני לא יודע מי המחבר. אני אשאל היום אולי בשיעור, ויש עוד איזו עבודה שעכשיו נכין. אני אשאל עוד היום לתת לך, אבל... תשים לב כמו שניסים לך אולי קטע, שיהיה עוד עבודה. לא רוצים. לא רוצים. לא עושה, לא עושה. בסדר. טוב. כן, אתה שואל את העברי, אתה יוצא ממצרים, אז מה אתה עושה פה בהר סיני? הוא אומר, אני חונה. הוא לא יודע למה זה מכוון. אתה אומר שהוא יודע.
לא, אני לא יודע.
הקדוש ברוך הוא יודע, זה אני מתאר לעצמי. הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא הביא אותם לכאן, זה אני מתאר לעצמי. אבל אם אתה שואל סתם בן אדם שיוצא ממצרים, למה אתה נח כאן בהר סיני? כי הוא אומר, כי זה באמצע הדרך, ואנחנו מתכוונים תוך זמן קצר, אולי אפילו מחר, לנסוע בחזרה.
השאלה
שיש
לך
חזרה?
לא שיש לך חזרה. לא נגיד שעובדים, צריכים את החזרה, חנה באמצע כדי לקבל את התורה.
אבל יש על זה. עכשיו אתה מוציא משהו שמלמדים בגנים הדתיים, והוא שבני ישראל יצאו ממצרים על מנת לקבל את התורה. ואני שואל שאלה פשוטה, האם דבר זה כתוב בתורה באיזשהו מקום?
כן.
לא, זה הבאתי.
תראה שונות. מה הייתה לשון החמישית?
והבאתי אתכם אל הארץ.
נכון.
אז מה? אז איפה כתוב מתן תורה?
מה?
מתן תורה אני שואל.
מתן תורה לא כתוב בכלל, לא הייתה מטרה בכלל.
לא כתוב שכתוב.
איפה כתוב?
לא כתוב.
יאללה, מתחיל להריד. רמז, הוא מעניין. דבר שהוא נחשב כל כך מרכזי על ידי הגננת, אתה אומר שהוא כתוב ברמז. זה מעניין.
יש איזה מקום שכתובים פרוע, שאומרים להגיע למקום לעבוד את...
לעבוד.
אבל לא אומרים שזה
יקבל
תורה, זה ברור שזה.
מה זה לעבוד את האלוהים?
להקריב קורבנות.
זה להקריב קורבנות.
בסדר, אבל אפשר קיבלו את ההוראות.
רגע, אני מבין. להקריב קורבן, כל עם בהיסטוריה העתיקה ידע לעשות את זה, כולל בני ישראל. הם רצו לזבוח לשם אלוהיהם, וזהו. אבל דבר נוסף, הטענה הזאת שיוצאים ממצרים כדי לזבוח לשם, למי היא מושמעת?
לפרעה.
לפרעה. בני ישראל, הם שמעו בכלל אי פעם על הטענה הזאת? ודאי שלא בשביל זה. יותר מזה, הם רוצים לחזור לארץ אבותיהם. כלומר, כל הסיפור הזה של נזבח לשם אלוהינו, כולם יודעים שזה בלוף. שזה על מנת לשכנע את פרעה. לא שהם בעצמם מאמינים בזה. מובן?
אם הם רצו ממשה לדעת מי שלח אותך, אז
בואו נבדוק בבקשה בפרק ו' פסוק ב'. יש לנו כלל, כשאנחנו רוצים לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, עלינו נסתכל בתורה, נכון? אז בואו נסתכל מה שהתורה אומרת. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אדוני ושמי נודעתי להם. מה זה אל שדי? רש"י: הבטחתי מפתחות. כלומר, אל שדי זה השם של האלוה שמבטיח הבטחות. אמת או לא? עכשיו, איזה הבטחה הבטחתי? את ארץ ישראל, נכון? ככה רש"י מביא שם. ושמי השם, מה זה השם? זה מי שמקיים הבטחות. לא נודעתי להם, ממילא, כיוון שלא קיימתי את ההבטחה, אז אני לא נודעתי בשמי העיקרי, שהוא שמו של המקיים. אני הייתי רק מבטיח, אבל הבטחתי גם לקיים, ואת זה לא עשיתי. נכון? הלאה.
וגם הקימות
יקריאים. למשל, הוא הבטיח לאברהם שיוולד לו בן, למרות הגיל המתקדם מאוד.
שום דבר. שום דבר. למה הוא הבטיח לו בן? למה הוא הבטיח לו בן? כדי לתת לו את הארץ. כי הוא נותן את הארץ לאברהם, צריך שיהיה לו בן כדי לקיים את ההבטחה. זאת אומרת, נתינת הבן היא נספחת למתן הארץ, ולא להפך. והראיה, בעקדת יצחק, כשאברהם נותן את ארצו לפלישתים, זה כזה שאומר, אם ככה תחזיר את יצחק. נכון? עכשיו בואו נחזור לעניין.
זאת אומרת, שעקדה היא תוצאה מברית
שאברהם קרא את המשרה לנלב. כן, כך אומר הרשב"ן. עכשיו בואו נמשיך הלאה. אם כן, וגם הקימותי בריתי איתם
לתת להם ארץ מגוריהם אשר
גרו בה. נכון? זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא החליט עכשיו לקיים? את הברית? לתת את הארץ, נכון? מתן תורה בינתיים אני עוד לא ראיתי. המשך, פסוק הבא:
וגם אני שמעתי
את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. איזו ברית? רש"י אומר, ברית בין הבתרים שהיא על הארץ, נכון? אז הקדוש ברוך הוא בינתיים הזכיר רק נימוקים הקשורים לארץ ישראל, נימוקים פוליטיים מדיניים. תורה מפיש הלאה: לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי אתכם מתחת לבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם נילי עם והייתי לכם אלוהים וידעתם כי אני השם.
אבל פה, זה, מה זה? מה זה?
לא,
אני
לא
יקר. וידעתם כי אני השם.
רגע. והייתי להם לאלוהים?
כן.
רגע, רש"י מביא על הפסוק בפרשת לך לך, לתת לך את ארץ כנען והייתי להם לאלוהים, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוהים.
אבל פה יש מימוש.
אז מה מימוש?
לא,
איך יהיה להם לאלוהים? כי כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוהים. המשך הלאה: וידעתם כי אני השם אני נותן לכם את התורה, נכון? כך כתוב?
כן.
לא, כתוב: וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים.
מה זה וידעתם כי אני השם? מי זה אני השם?
שמי אני השם? המוציא אתכם מתחת סבלות
מצרים. לא, וידעתם כי אני המוציא אתכם מתחת מצרים. למה אני השם? איפה השם פה?
מי זה השם? תגיד לי. השם זה מי שהבטיח לתת את הארץ, ככה כתוב בפסוק ג'.
כן, אבל לא צריך להגיד את זה. יכול להיות שהוא יכול להגיד:
מי שמקיים,
כי אני המוציא אתכם מתחת מצרים.
לא, כי עד עכשיו הכרתם אותי באל שדי, כיוון שלא קיימתי הבטחות. כשאני מתחיל לקיים הבטחות, אני סוף סוף השם. זה מה שהוא אומר.
Okay.
כיוון שאני מקיים, אז אני השם סוף סוף. כן? אני השם נאמן וקיים בריתו. כן? בכל מקום.
Okay.
כן. Okay. ידעתם כי אני השם, המוציא אתכם את הארץ במצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם. מורשה, אני השם. איפה מוזכר פה מתן תורה? אין. זאת אומרת שכשמשה בא לדבר אל בני ישראל, הדבר היחיד שהם שומעים ממנו: אני מוציא אתכם מן הארץ הזאת כדי לתת לכם את הארץ שלכם. זה הכל. כשבני ישראל, אם כן נחזור עכשיו לפרק י"ט, כשבני ישראל מגיעים להר סיני, כל מה שהם יודעים על המקום זה אך ורק שזה מקום חנייה לקראת ההמשך. אין להם שום מושג של מתן תורה. לכן כל הסיפורים שהגננת מספרת שהם מחכים לזה שספרו 50 יום וזה, מחילה מכבודם של הסיפורים האלה, אין לקבלם. מה אתה אומר? מי אמר למי ובקשר למה? בקשר למה? מה תחילת הפסוק? סימן למה? אתה מסתכל את זה פסוק, תגידי את הפסוק בשלמותו.
האם אי אפשר להגיד שברמז בכל זאת קיים? למה?
למה?
שכל עובד עבודה זרה יודע משהו על אליל שעליו הוא שאליו הוא עובד ומתפלל, והוא יודע מה הוא רוצה ומה הוא לא, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד, כל אליל, על כל אליל ידוע משהו.
ובכן,
אבל על אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל עדיין לא יודעים כלום.
ודאי שהם יודעים.
מה הם יודעים?
שהוא הבטיח להם את הארץ.
בסדר, נו, זה לא מספיק כדי...
זה המון.
לא,
זה המון. בשביל זה נמרית מילה.
זה המון, אני מספיק, אבל בכל זאת זה לא מספיק כדי לעבוד אותו.
ודאי שזה מספיק.
איך לעבוד אותו.
ודאי שיודעים. ודאי שיודעים. מקריבים לו קורבן. זאת אומרת, עבודת קורבנות והבניית מקדש הם מושגים אלמנטריים של חיי כל אומה באותם הימים. זאת אומרת, זה פשוט להם שכשהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הארץ, הם יבנו לו מקדש. זה אין בעיה.
נניח, אבל בכל זאת, לאליל ההוא...
וזה ברור שיצמחו...
מקריבים פעם.
אז זה ברור שיצמחו להם מטבע הדברים, סדרי עבודה ומנהגים, אפילו בעלי אופי דתי, יצמחו במהלך השנים, כמו שקרה אצל היוונים והמצרים והבבלים והטורקים והקורדים, ומה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה, להם, הדבר הזה איננו מצריך התגלות מיוחדת והענקת תפקיד מיוחד לאומה הישראלית. אלא, האל שלנו הבטיח לנו את הארץ, בוודאי שנעבוד אותו. אבל זה לא קשור בכלל למתן תורה. כן?
זה כל המהלך הזה שהיה לנו נקרא מתן תורה.
אני לא יודע מי אומר את זה. אני לא יודע מי אומר את זה.
המפורסם,
בוא נבדוק, אנחנו עכשיו לומדים.
זה
מהלך חרדי. בוודאי, שמנסה לעקוף את ארץ ישראל. אבל התורה אומרת אף, אני אעשה. תסתכל בבקשה בפרשת בשלח. ראינו בהתחלה, בתחילת פרשת בשלח.
שמעתי אותו אולי כמסיבות
הרגע. זה חדר גם בתוכנו, מה אפשר לעשות? אבל תסתכל, זה חדר גם בתוכנו, מה אני יכול לעשות? תסתכל בפרשת בשלח. האם תהיה לך כך, אני אסביר לך שזה מחלוקת תנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע, במחילתא. אבל למה הם עברו דרך המדבר? אבל מאוד מעניין. לפני פרשת בשלח, שואל הרמב״ם במורה נבוכים, מדוע הקדוש ברוך הוא, במקום להכניס אותנו ישר לארץ, הכניס אותנו למדבר? שאלת הרמב״ם. בית ספר לא? לא. לא. הרמב״ם אומר משהו אחר. הוא אומר כי חיי מדבר מכשירים למלחמה. כי חיים קשים, תנאים קשים. יושבי מדברות הם אנשים שיודעים להילחם. זה הטעם שבגללו עברנו דרך המדבר לדעת הרמב״ם במורה נבוכים.
כדי להכין אותם?
לכבוש את ארץ ישראל. אי אפשר היה שעבדים שמעולם לא התנסו אלא בעבודת עתית ידעו להחזיק חרב. ולכן היה צריך להכניס אותם לתנאים קשים של המדבר, ואז כשכובשים את הארץ הולך טוב.
הוא לא היה, הם לא נכנסו. זה רק הדור הבא.
בסדר, לא שנה, אבל זה הטענה של הרמב״ם. אז כנראה שהרמב״ם מבין את זה אחרת קצת. כן, ענן זה גם עושה אפקט כזה של חממה, זה לא הכי טוב. עכשיו, אז בואו נחזור לדברים. בפרשת בשלח, כבודו ישים לב, כבודו זה אתה. שם, אתה עם הכיפה. כתוב, ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, וינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. ויעשה אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אני עכשיו מתרגם לעברית מודרנית את שלושת הפסוקים האלה. לכתחילה היה צריך לצאת ישר ממצרים לארץ ישראל, אבל מכיוון שהיו בעיות עם הפלישתים היה צריך לעבור דרך המדבר. מסקנה, מעמד הר סיני בדיעבד. מעמד הר סיני היה רק בגלל שהם הגיעו למדבר, אבל לכתחילה זה לא היה צריך להיות בכלל, ככה כתוב בתורה. כן? עכשיו, מה הבאת את הפסוק? בהוציא אחרי? כן. אז מה? אמת? ומה המטרה של התעבדונה את האלוהים הזה? לשמש כמה? לא, כאות למשה שהוא נשלח. זאת אומרת, עד אז אין ודאות שמשה לא משקר. כשיגיעו להר סיני, יתברר שבאמת אני שלחתי אותך להוציאה ממצרים.
כי אני
שולח
אותך גם להוריד את
הלכות? לא, כי אני אגיד את זה ישר לעם.
אנוכי?
אנוכי, כן. כלומר, כי אנוכי שלחתיך, נכון? אז מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה, יש לך בעיה עם האמינות שלך? אל תדאג. כשתגיעו להר הזה, אני אדאג לאמינות שלך.
אבל היציאה ממצרים זה האמינות הכי גדולה.
לא, כי יכול להיות שהוא מחשב גדול. מחשב גדול. מי יודע, האם זה השם ששלח אותו?
גם שם, מי יודע אם זה השם הגדול.
אז זה אנחנו נראה למה. זה אנחנו, זה לא, זה, זה, זה אנחנו צריך להתמודד עכשיו, בפרק הזה.
אבל אני חושב משהו אחר. לא לפי הפשט של הפסוקים, כי כל איך שאנחנו מתחילים ללמוד, התחלנו ללמוד את ספר שמות, אנחנו לא למדנו ממש לפי הפשט. דיברנו על האימות המילולי.
אני אקבל את זה קשה, אישית.
דיברנו על האימות המילולי שהיה בהתחלה בין משה לבין פרעה.
אמת.
ובעצם מה היה הפחד הגדול של פרעה שהם יצאו ממצרים, למה הוא התנגד כל כך? וטענו שהרעיון היה שפרעה הרגיש שהולכים לקחת את ה...
כן, פרעה, כן. פרעה הוא היה איש דתי, מובהק. הוא הבין את זה.
אז עכשיו, מה שלא מובן לי זה ככה, שבעצם כל המהלך הוא מהלך שבין פרעה למשה.
במצרים.
במצרים, וגם אפשר...
בני ישראל הם בכלל לא פונקציה, אם שמת לב. תסתכל בפרק ז' פסוק ח' בבקשה.
אני זוכר את זה.
מה כתוב בפרק ז' פסוק ח'? תזכיר לי, אני לא זוכר.
ואיזה מצרים, כי אני אשם במפותי את זה מצרים, ואוכל את בני ישראל מתחם.
יפה, אז מי הנושא פה? מי החשוב?
מצרים.
מצרים. באים בני ישראל? פסיבים לחלוטין, נכון?
נכון.
וידעו מצרים, כי אני אשם.
אבל בכל המהלך הזה, משה בעצם יודע שהם הולכים לקבל תורה. כי גם פרעה יודע.
יכול להיות שמשה יודע, לא בדיוק ברור, אני לא ברור לי שמשה ידע בדיוק איך זה יהיה.
אני אומר טכניק, הוא לא יודע איך, אבל גם משה וגם פרעה יודעים שהולך להיות פה איזשהו מאורע שבעצם ייטול מהמצרים את ההגמוניה ויעביר אותה על ידי ישראל.
נכון,
אוקיי?
בסדר.
אני אומר שאם,
אבל ישראל בכלל לא מודעים לדבר הזה, ואני אוכיח את זה מההמשך.
ישראל חייבים להיות מודעים, אני חושב גם למה.
תסביר לי למה.
מכיוון שכשמשה יוצא וקוראים את כל המאורעות ויש בהם במהלך הזמן גם את הנושא של הבחינה שלהם, מי ששם את האדם על המשקוף וגם אחר כך
האדם על המשקוף, כמובן שאתה שייך לאלוהי ישראל, זאת אומרת אתה מוכן להיות שייך להיסטוריה היהודית ולא להיסטוריה המצרית.
אבל משהו צריך להפיין פה, אבל משהו צריך להפיין את ההיסטוריה היהודית בניגוד להיסטוריה נגיד המצרית,
שפה אוכלים בשר כבש ופה לא.
יש מעבר לכך, אנחנו כל הזמן אמרנו שיש דברים שהם ידעו גם מימיו של יוסף וגם לפני כן.
מה ידעו?
על חלק מהמצוות ששמעו על הזהות היהודית שלהם.
אצל בשבט לוי.
אבל אוקיי, שבט לוי זה חלק מישראל, אז שבט לוי במקרה הזה ידע משהו על זה שאנחנו אמורים לקבל תורה?
לא.
או איזשהו אירוע בסגנון?
לא. ואני אראה לך שזה הפסוקים אומרים את זה שחור על גבי צהוב. אני קורא כאן עכשיו פסוק 2, כן? בעמוד 120. ויסרו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים. הצורה הדקדוקית הזאת לא ברורה, תחבירי אצלך מה זה ומשה עלה. היה צריך להיות כתוב ויעל משה, נכון? תוך כדי, הכוונה בזמן שהם כל הזמן שם תוקעים את המוטות, עסוקים בחנייה, אף אחד לא שם לב, משה עולה אל האלוהים, כן? במקום לחנות הוא עולה אל האלוהים. מה זה שהוא עולה אל האלוהים, תגידו?
זה על ההר בכלל או שמה זה עולה?
לא, ודאי שלא על ההר. אתה רוצה להוכחה שזה לא על ההר? ההמשך, ויקרא אליו השם מן ההר. סימן שאלה עכשיו, מה זה לעלות?
לא בא, זה משהו...
הוא עולה בתוך האוהל שלו. באוהל שלו הוא יושב ושם הוא עולה אל האלוהים. איך הוא עושה את זה? מדיטציה, לא יודע מה. הוא מתנבא. ואז, תוך כדי שהוא עולה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. נכון? ומה הוא אומר לו? תאמר לבית יעקב ותגד לפני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם את כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. עכשיו יש פה חידוש עצום. כלומר, בוא תספר להם שהם באו לכאן בשביל לקבל תפקיד בעל אופי דתי אוניברסלי. כלומר, ממלכת כהנים, זה תפקיד דתי, והוא מופנה כלפי כל האנושות, סגולה מכל העמים. כן? כלומר, סגולה אוצר חביב, אומר רש"י. כלומר, מחסן. 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 סגולה זה מחסן. לא. לא. זה מקום שבו שמים כל דבר יקר. סגולת מלאכים, הכוונה המקום שבו המלאכים שמים כל הדברים העיקריים.
זה הרפור
הטכני שקלטים כדי להקורא. לא, 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 זה בעברית מודרנית, זה שינוי, אבל סגולה מכל העמים, הכוונה שכל מה שחביב באנושות מתרכז באומה הזאת. אז עם ישראל משמש כמחסן לכל ניצוצות הקודש שבכל האנושות. זה הכוונה, סגולה מכל העמים. גם הפירות בארץ ישראל יש להם טעם מיוחד בגלל שיש להם סגולה. כן, צרפתית, הטעם הזה, סגולה. כן,
סגולה.
כן. 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 עכשיו, רגע, רגע. על כל פנים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא פה לראשונה אומר למשה, לך תגיד להם גם את זה. עכשיו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, לא אמר את זה למשה במצרים. לא אמר להם, תגיד להם את זה עכשיו. ייתכן שאם משה היה מדבר בסגנון כזה במצרים, ישראל היו אומרים לו, לא רוצים לשמוע. וזאת למה?
שכהנים היה להם
לא, בגלל שמעולם לא שמענו על זה מאבותינו. כלומר, אם אתה בא ואומר לנו שאתה בא להביא אותנו לארץ ישראל, שמענו מאבותינו דבר כזה. אז אתה בא לומר שאתה בא להגשים את הנבואה שקיבלו אבותינו. אבל כשאתה בא לדבר על דת, וזה משה פה מדבר על דת, אומר, זה דבר שלא אברהם, לא יצחק ולא יעקב, לא מסרו לנו.
אז
שתי שאלות זה, נכון? לא, זה שתי שאלות שונות. בוא נענה על פסוק פסוק. ונברכו בך כל נשכות האדמה, אז אומר הרמב״ם, הכוונה שכל העמים ירצו להיות בני אברהם. כי אברהם הוא אישיות יוצאת מן הכלל שרואים שהשם עמו. לא. כן, ודאי, הרי כולם טוענים. הערבים טוענים שם זה תואר אברהם, וגם הנוצרים מייחסים את עצמם לאברהם מבחינה רוחנית וכדומה. נכון? אני חייב ידברכו בך, אומר הרמב״ם, והברכה הזאת התקיימה. שהרי כל העמים, גם אלה שאינם צאצאיו, רוצים להיות שייכים לו.
גם באופי שלו שהוא רצה להיות
מנצל. זה לימוד בספר בראשית. אבל קודם כל, היא שאלה על הפסוק ונברכו בך. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? שתיים, הפסוק כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אביא השם אל אברהם את אשר דיבר עליו ויאמר השם אל אברהם זעקת סדום ועמורה כי רבה וכת. נכון? מי אמר למי את הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא אמר לעצמו. ואיך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לעצמו? כי משה כתב את זה בתורה. האם הידיעה הזאת נמסרה לאברהם? ואם היא נמסרה לאברהם, האם הוא מסר אותה לבניו? יכול להיות? על כל פנים, מה שיוסף אומר לאחיו לפני מותו, ופקוד יפקוד אלוהים אתכם וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. הוא גם אומר וישיב אתכם אל ארץ אבותיכם. זאת אומרת שלא היה במסורת של עם ישראל, לא הייתה ידיעה כזאת שיש תפקיד דתי מיוחד לאומה הישראלית על פני שאר העמים. החידוש הזה מתחדש במצרים. אם משה היה אומר את זה בהר סיני, אם משה היה אומר את זה במצרים, הדוגמה הטבעית של בני ישראל הייתה, טוב, אתה אדם מאוד מעניין, אבל אתה לא מי שאנחנו מחכים לו. הוא אמר, יהיה להם סימנים, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועשה גם את האותות וכו'. כן? אחר כך, הדבר היחיד שבעצם גרם להשלמה עם שליחותו, זה שהוא הוציא אותם ממצרים. כשמצרים מתו על הים, אז נכתוב, אז וימינו בשם ובמשה עבדו. למה הם ימינו לו? האמינו לו כי הוא עשה את מה שהוא הבטיח. אם אדם עושה מה שהוא הבטיח, אז ודאי שצריך להאמין לו שהוא מסוגל לעשות. אז מה הם האמינו בו? שהשם שלח אותו כדי להוציא אותם ממצרים. עכשיו... כן, ודאי, אבל זה צורך הכרחי. כלומר, אי אפשר להגיע לארץ ולצאת ממצרים. אפשר להגיע לארץ ולקבל את התורה. זהו, שעושה חצי עבודה. איפה? כן, פועל חוזר בו בחצי היום. שנאמר כי בני ישראל עבדים. כן, עכשיו, ולא עבדים לבית. עכשיו, כשמשה בא ואומר, אני יודע, התגובה הטבעית שלי, אם הייתי בני ישראל שמה במרגלות הר סיני, הייתי שומע את משה אומר, יש לי גם תפקיד דתי לתאמר לכם, הייתי אומר, תשמע, אמנם הקדוש ברוך הוא שאל אותך, שלח אותך להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו לארץ, אבל לך מן הסתם גם, כי גדלת במצרים, לא יודע איפה גדלת, במדיין, בכל מיני מקומות, אתה פיתחת לעצמך פילוסופיה דתית משלך. אתה מנצל את העובדה שעכשיו אנחנו תקועים איתך, כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלך. נכון? תגובה נורמלית? הגיונית? ועוד איך שהגיונית, תראה שזה מה שכתוב. ויבוא משה, אני קורא כאן פסוק 7. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. איזה דברים? שעכשיו סגולה מכל העמים, ממלכת קודם גוי קדוש. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זאת אומרת, הם לא מאמינים. זה לא מה שאתה ממציא עכשיו. ועכשיו אנחנו נוכיח לכם שהקריאה הזאת של הפסוק היא הקריאה הנכונה. כן? לא רק בגלל שרשי ורמב״ם ורבי יהודה הלוי ככה הבינו, וגם הקריאה כאן. אלא זה מתחייב מהפסוקים עצמם. אנחנו נראה. קודם כל, בינתיים תנו לי קרדיט, שזה מה שהם אומרים. כל אשר דיבר השם, להביא אותנו אל הארץ, נעשה, לא מה שאתה ממציא. וישב משה את דברי העם אל השם. איך אתם מבינים את התגובה הזאת? אמרתי להם, הם לא רוצים לשמוע. ויאמר השם אל משה, הנה, אל תדאג, אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז כלומר, שזה שהשם יבוא בעב הענן, זה כדי לפתור את הבעיה, שמאמינים רק בי ולא בך. נכון, אז זה מכריח, רטרואקטיבית, שהפסוק הזה, וכאשר דיבר השם נעשה, הוא אכן תגובה של חוסר אמונה. כל זה דברי השם. כל זה דברי השם שמשה מתתת.
אז מה שדבר השם נעשה? איפה?
הם לא מאמינים שמה שמשה אומר להם בשם השם, באמת השם אמר.
אבל לא קראת
איזו? מה? איזה פסוק?
פסוק
9. אבל היה שמשה דברי עם אל השם.
לא,
ויגד משה דברי עם אל השם, כן.
רש"י.
תסתכל ברש"י. לא. תסתכל. מה שאומר רש"י. אז אני אקרא לך את רש"י. בעל פה. תסמוך עליי. תסתכל, אתה יכול לבדוק שאני לא משקר. רש"י אומר על הפסוק, ויגד משה דברי עם אל השם, תשובה על דבר זה. שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה שומע מפי השליח כשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. ככה רש"י הבין את סוף הפסוק. עכשיו שאלתי הקטנה, מדוע אינו דומה, במה אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח? מה ההבדל? אם אני אומר לך שהמלך אמר, מה זה שונה אם אתה שומע את זה ממני או מהמלך? מה? האמון, האמינות. זאת אומרת, אם המלך אומר ישר, אנחנו יודעים שהוא אמר. אם השליח אומר, אולי הוא משקר. רצוננו לראות את מלכנו. ככה רש"י הבין את סוף הפסוק. כן, הוא בא לספר לו מה הם אמרו אז. כלומר, מה שאתה אומר הוא תשובה על מה ששמעתי מהם. בסדר? אז זאת אומרת, עכשיו יש פה שני דברים שהם בדיעבד. האחד, מתן תורה. מתן תורה בדיעבד. דבר שני, הצורה שזה קיבל גם היא בדיעבד. כלומר, ההתגלות הזאת, הישירה אל העם, הייתה אך ורק מפני הפקפוק באמונה במשה.
אם זה בדיעבד, איך הייתה נראית
התורה? אז בוא נראה, פישנה בדיעבדים או שיהיה אחד? בוא נבדוק. אפשרות ראשונה, כלומר, אם אנחנו נלך בלי השני בדיעבדים, אז עוברים, יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ, כובשים אותה, מתיישבים בכל מקום, בונים מקדש, ויש חיים, יש מנהגי ישראל תורה. מנהגי ישראל תורה הם. אז היה צומח, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. כלומר, ואז הקדוש ברוך הוא מופיע בתור אלוהי ישראל, והייתי לכם לאלוהים. הדבר היה גלוי לעיני כל העמים, והיו בתי מדרשות וישיבות שבהם היו לומדים את תורת ישראל בלי מתן תורה.
בתי מדרשות למה? אם אין לנו מתן.
כמו אברהם, יצחק ויעקב, גם להם היה בתי מדרשות, ושם ועבר היו להם בתי מדרשות. זאת אומרת, האומה הזאת, האינטראקציה שלה עם הארץ, מצמיחה תרבות אלוהית באופן טבעי.
זה נבואה?
זה הייתה נבואה מכליותינו, מצד הערת נשמתנו. מכיוון שפחדנו מן הפלישתים, סימן שנשמתנו איננה מהירה בקרבנו כראוי, לכן אנחנו מקבל שיעור בהר סיני כדי שנדע מי אנחנו. זה איזה ביזיון זה שמישהו צריך לקבל פתק שבו כתוב מי הוא? רגע, איך קוראים לי? אני זה, כן? זה מוזר, לא צריך ספר. זה שאני צריך ספר זה כבר סימן שהידרדרתי. האבות לא היו כאלה, לא היו צריכים ספר. זה אפשרות ראשונה. עכשיו, בלי הבדיעבד השני, היינו מגיעים להר סיני, משה היה אומר, שלום, השם אמר לי להגיד לכם שאתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז היינו אומרים, כל אשר דיברת בשם השם נעשה. ואז משה היה מתחיל לשבת באוהלו, מתחיל ללמד את כל בני ישראל, כל התורה כולה, בלי כל התררם של קולות וברקים.
אבל גם יש פה מוקש אחד.
כן.
אנחנו אומרים שבעצם האבות ידעו וזה בא להם מתוך הכליות, מתוך הכל, mm-hmm. נבואה, מה שאנחנו רוצים. משה בעצם לא ידע.
מה משה לא ידע?
לא ידע את התורה. עובדה שהוא היה צריך לעלות 40 יום ולמלמד אותה.
ואז מה אתה רוצה ממני?
זה לא יכול להיות שבני ישראל הם יודעים אותה, אם משה שהוא הגדול בכולם לא יודע אותה.
הוא לא מגיע לארץ,
לא. מה
זה? מה השאלה?
מנהגי אבותינו. מה זה קשר לארץ?
מנהגי אבות תמיד היו. לא שינו שמם, לבושם, לשונם. בסדר. אז מה זה סממנים לאומיים? כלומר, אהבו פיתה פלאפל.
נו, אז זה מה שהיינו נשארים? פיתה פלאפל אברהם?
גרעינים ודוחפים באוטובוס. כן. ומתוך זה הייתה מתפתחת תרבות מלאה קדושה. קדושת ישראל הייתה מופיעה. אתה יודע איזה יהודים השפיעו על האנושות? חיי קדושה וטהרה? תמיד היהודים המקולקלים, נכון? וירח את... אתה שואל גוי. שלום לך אדוני הגוי, איזה יהודים גדולים שמעת עליהם? מה השמות שהוא מיד יוציא לך? רבי עקיבא, הרב קוק? הרב זיני? לא, לא יודע לך, מה? מה? יגיד פרויד, איינשטיין, ישו, מרקס, ספינוזה, נכון? מה שהוא יגיד לך? זאת אומרת שוירח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כי ריח שדה אשר בירחו השם, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, שאפילו הבוגדים נוטים ליה, נכון? זאת אומרת שהאומה הישראלית מפעפעת, שופעת גאוות השם גם בלי מתן תורה, שנאמר, עם זו יצרתי לי באופן שתהילתי יספרו בעל כורחם.
אבל אם אנחנו באים להחליף בעצם אומה שהיא מכתובה את כל הדרך התרבותית
מצרים, כן,
אם אנחנו לא מקבלים מסר אלוקי שהוא מסודר, כמו נגיד תורה או כמו משהו אחר שהיה מתקבל,
יש לך בעיה עם אברהם אבינו אם ככה? אז איך אברהם אבינו עבד, תגידי?
אני חושב שאברהם אבינו עבד בתקופה שונה.
יש אפשרות לפעמים לפעול גם בלי טקסט כתוב, נכון?
תלוי איפה. וכמו שהיום אתה יכול לומר, נשמע, איך עבדו לפני 80 שנה, אבל היום כל אחד שיודע קצת מחשב, אז הוא יודע יותר ממה שידעו לפני 80, ויכול קצת יותר קשה לעבוד בתקופה הנוכחית בלי מחשב מאשר לפני 80 שנה בלי מחשב. אברהם אבינו הוא כמו ש... אני לא רוצה אחד...
מצאו מחשבים מובנים מהתקופה הפרהיסטורית.
כן, אני לא רוצה להניח מאף אחד, אבל זה כמו שאנחנו אומרים שנוח לא היה כמו אברהם, ונוח בדורו עם כל
הפרקים.
אז אותו דבר פה, ברגע שהולכים לצאת כבר עם, זה לא אנשים פרטיים, זה עם. ואי אפשר לבוא ולהגיד לעם שזה 60 ריבו.
אתה צודק. זאת אומרת, ההידרדרות הזאת...
אין לכם איזה מעיין מהכליות ומזה כבר...
כלומר, אתה מבין מה שאתה אומר על המחשבים. ההתקדמות הטכנולוגית היא פרי ההסתבכות. כלומר, מכיוון שהחברה יותר מסובכת, ויש לך יותר אינפורמציה ויותר בורות, אז אתה צריך עכשיו לצבור את הכל במחשבים. אז זה בדיוק מה שקורה בימי משה. כיוון שאנחנו עם, אז בעם לא תיתכן הערה נשמתית גדולה כמו אצל האבות, ולכן אין ברירה לתת את התורה. יוצא לפי זה שהבדיעבד הזה הוא לכתחילה. בכלל, כל המושגים של לכתחילה ובדיעבד הם מושגים יחסיים. בסדר? כי אתה יכול להגיד, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתידים ישראל לחיות חיי בדיעבד. אם כן, לכתחילה, תכנן מתן תורה.
אתה
לא, הוא לא נתן להם, לא, לא, אין פה פעמיים מתן תורה. אין פה פעמיים מתן תורה, יש פעמיים הודעה על מתן תורה. הוא מודיע לזקנים קודם כל.
אבל הוא רוצה חד את
הזקנים. כן, כי הזקנים הם אלה שקיבלו את הסמכות שלו בהתחלה.
אבל במתן תורה עצמו הוא עושה את כל העם.
אמת.
הוא
אז יש קודם כל החבר'ה, אחרי זה לכולם. זה אליטיזם קוראים לזה. קודם כל, מתקרב את החשובי. כן? רב פלויני מכובד ו... זה, אחר כך, כולם. מה? אה, רבי אליעזר ורבי יהושע, במחילתא. במחילתא כתוב, מדוע הקדוש ברוך הוא הוציא אותם דרך המדבר, פרשת ושלח. אז רבי אליעזר אומר כדי לתת להם את התורה. רבי יהושע אומר כדי ללמדה מלחמה. הנה. אותה מחלוקת גם מופיע במהר"ל מפראג, מסביר את זה בתפארת ישראל גם כן. מדוע יצאו ממצרים? יש לו פרק שלם על זה.
אז
מביא שתי הדעות, גם כן רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל בהקשר אחר. הוא אומר שהלכה כרבי יהושע, שזה היה כדי לבנות בית המקדש. זאת אומרת, לא בשביל מקבל את התורה, אלא בשביל המקדש. המקדש, כמובן זה השיא של ההתיישבות בארץ ישראל. למדם מלחמה. כן, אדוני.
לא ברור לי בשביל...
דבר נא ללוחת.
לא ברור לי בשביל מה עשינו את כל המהלך של בדיעבד, ולברר שלכתחילה בדיעבד היינו אחו, ואולי בסוף...
מה אני מרוויח מכל הסיפור הזה? מה אני מרוויח מכל... בשביל מה? בסדר הכל, הרי בסוף יש לנו תורה, אז מה, מה אני מבלבל את המוח?
בשביל מה הרב התאמץ להגיש עכשיו רבע שעה?
או!
בדיעבד, כן בדיעבד, לא...
אני אסביר לך, יש לי מטרה בזה, זה לא סתם, אני לא סתם זורק לכם.
אני אשמח אם אתה אומר לי אותך.
כן. לא, לא, השאלה אם יש לנו זמן. היא כבר שתיים וחצי.
שעבר עשית לי את זה. כן? עם בני דן, בדיוק באותו שיעור.
היי, למה לא הזכרת?
לא, נכנסנו כבר לשיעור. אה. עכשיו שיעור הבא ו...
טוב, בסדר. לא, זו שאלה... לא, אבל פה אני לא אפספס את זה. זה חלק אינטגרלי של מה שאני רוצה להסביר. אבל קודם כל, יש דבר חשוב פה שעולה לנו, שא', מתן תורה איננו דבר המובן מאליו, אלא מתברר פה שאבותינו היו ביקורתיים, שהם לא אכלו כל בלוף. עכשיו, תאר לעצמך, שאבותינו היו אומרים למשה, איזה יופי, בוא תלמד אותנו. מה אתה ואני היינו חושבים עכשיו על אבותינו? שהוא עבד עליהם. ואותו פיקפוק שאתה מפקפק על מוחמד, היית מפקפק על משה. דבר ראשון. זאת אומרת, זה טוב שאבותינו לא האמינו למשה, כדי לברר את הוודאות של דברי משה. אז היינו צריכים את מעמד הר סיני לצורך זה. ואז אחר כך נצטרך לברר איך מעמד הר סיני בירר את זה. אתה שאלת את זה לפניכם. זה כשנגיע למעמד הר סיני. אבל שאלה נוספת, דבר נוסף שאני מרוויח מזה, זה שאמונת ההתגלות לא רק שאיננה טבעית לאדם, אלא הנטייה הטבעית של האדם זה לדחות אותה. זאת אומרת, תמיד המחנכים הדתיים באים ואומרים, זה מובן מאליו, השכל מחייב שיש אלוהים, השכל מחייב שיש תורה, ולא ייתכן שאדם יהיה ללא תורה, וכל מיני דברים כאלה, שהם הפך מה שהתורה אומרת. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שאדרבה, אם אתה לוקח אדם וזורק אותו לתוך חלל העולם, מה תהיה השקפת עולמו? הוא יהיה אפיקורס. אוטומטית.
לא, הוא יאמין במשהו.
הוא לא יאמין בכלום, הוא יאמין מקסימום בעבוד הזרה. מקסימום.
לא אמרתי במה הוא יאמין.
לא, אבל אני לא... אבל גם עובד עבוד הזרה, איפה הוא משכן את האלים שלו? בתוך הקוסמוס. והקוסמוס עצמו, מה הוא, לפי עובד עבודה זרה? ישות סתמית, אימפרסונלית. זאת אומרת, העבודה הדתית היא במסגרת אפיקורסית כוללת. בסדר? כן, אדוני.
אתה מגדיר ככה, אתה זוכר לך ילד קטן שנולד כרגע?
סתם ילד שנולד.
אמונה
טבעית. לא, האמונה ודאי שהיא טבעית. אמונה במה רק? בעבודה זרה. סתם ילד עובד עבודה זרה.
אפיקורס אומר אין כלום.
האפיקורס אומר, הוא מתעלה יותר מהעובד עבודה זרה. מה זאת אומרת? הילד מאמין בעבודה זרה בגלל שהוא נפגש קודם כל עם האלים, קודם כל עם בני אדם, עם ישויות, עם אישויות שהם כמוהו, ואז הוא יכול גם לדבר על אישויות יותר גבוהות. אבל המבוגר הוא מתעלה עוד יותר מזה, והוא שואל מהי המסגרת הכוללת שבתוכה כל זה מתחולה. אז הוא אומר, המסגרת הכוללת זה ההוויה כולה, שהיא איננה אישיות. זאת אומרת שהאפיקורוס ועובד עבודה זרה אומרים שתי צדדים של אותה התמונה. ברור? רק שהילד אומר את הצד של עבודה זרה, והנער עומד את הצד של האפיקורוס. אבל שניהם זה השלמה של אותה התמונה. בסדר? כלומר, כאילו המציאות היא זה מין ספרה אחת גדולה, שבתוכה יש הרבה אלילים. אז עבודה זרה מבפנוכו, ומבחוץ אפיקורסות. בסדר? זאת תמונת העולם הטבעית של האדם. תהיתים לי מפנל. עכשיו, הרעיון שמי שאמר והיה העולם ירצה לחדור לתוך החלל הזה ולהגיד לך איך לחטוף את הציפורניים לפני שבת ושזה יעניין אותו, הדבר הזה עוזר למחשבה האנושית. הוא לא דבר המובן מאליו, אלא עד רבה. אנחנו רואים שבכל התרבויות הקדומות, כל מי שלא בא במגע עם עם ישראל, מעולם לא העלה לדעת את הרעיון הזה. יש אלוהים, כן. אבל מעניין שהם לא דיברו על זה עם אף אחד. הם לא דיברו על זה עם אף אחד. הם דיברו על זה בתוך עצמם, בתוך המשפחה שלהם. זאת אומרת, לא נוסדה שום תרבות במקדם שחשבה שהאלוה מתערב ואומר מה לעשות. זה לא היה. גם הרמב״ם אומר שעד משה לא היה נביא שלוח. זה התורה מגיע לך. מי אמר לך את זה? זה תורת משה אומרת לך את זה. כן, אבל השאלה היא מישהו ידע את זה, מישהו הבין, האם היה מישהו שיכול היה לפרש ככה את המאורעות? כל מי שיכול היה לפרש את המאורעות כך בימי המבול, מת במבול. ולמדנו את זה, שהמבול היה בהחלט התגלות של הקדוש ברוך הוא אל האדם. אבל ההתגלות הזאת חיסלה את כל מי שזכה לה. אז לא נשאר כלום. היחיד שיצא מזה חי דווקא לא זכה להתגלות, הוא היה בתוך הטבע. אז הוא לא ראה כלום. כן? זאת אומרת שהרעיון של אלוה המדבר, לא רק כמה אלוה, כי אלים שמדברים זה תמיד היה, אבל הרעיון שמי שאמר והיה העולם, זאת אומרת מי שדווקא העולם מעלים אותו, יהיה לו עניין להתגלות בתוך העולם, יחדור את המסך של הבריאה, הוא רעיון זר למחשבה האנושית, כל כך זר שאי אפשר היה להעלות אותו לדעת. עכשיו, מה זה אומר? אני רוצה פה מזה להרוויח משהו חשוב. היחידים שאומרים שבורא העולם מדבר הם אלה שאומרים שהוא דיבר איתם. זה סימן שהם אומרים את האמת. בוודאי שזה הוכחה. תסתכל בבקשה בפרשת ויתחנן.
רגע, רק עוד שאלה.
כן.
שמישהו אמר שהיה עולם, וכן היה ידוע? שיש בורא לעולם היה ידוע?
בוודאי. כולם יודעים את זה, וכולם שוכחים אותו. זאת אומרת, כל מיתולוגיה מתחילה בעצם מרצח האב הקדמון. כלומר שההוויה היא פרי של התגברות הנברא על הבורא. כן, לכן העולם מעלים. העולם בעניין הוא להעלים את הבורא. כן? עכשיו בואו נסתכל בבקשה בפרשת ויתחנן, ואחרי זה נתייחס לשאלתך מר בלסבל. בעמוד בדברים ד' פסוק 32. כן? מצאת פרק ד' פסוק לב'
ב'?
כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו מלפניך, אשר לפניך. משה כאן מזמין את העם לעשות מחקר, נכון? שאלנה. לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, תחפש. מה אתה צריך לחפש? אתה צריך לחפש שני דברים. א', אני היה כדבר הגדול הזה. שתיים, או אני שמע כמוהו. ההמשך שזה השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. עכשיו, נשאל את השאלה, מה ההבדל בין הנהייה או הנשמע? מה פירוש הדבר? הנהייה.
זה קרה.
זה קרה. נהייה, הכוונה שזה היה. מה זה נשמע? התפרסם אף על פי שלא היה. יפה. רק שיהיה, לפני הרב אלון. נהייה, הכוונה אמת, נשמע, הכוונה שקר. כי ודאי, כשאתה אומר הנהייה, איך תדע שנהייה? כי אתה גם כן שומע. זאת אומרת, אתה שומע מפי דובר אמת, או שומע מפי דובר שקר. מעניין שגם מפי דובר שקר לא תשמע ששמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. מה משה רוצה להרוויח בזה? שהנטייה הטבעית של מחשבת האדם איננה יכולה להמציא סיפור כזה. כי זה כביכול, כלומר, זה סותר את המהלך הטבעי של האדם.
סיפור כמו מעמד הר סיני.
כן, בדיוק. אתה לא תשמע סיפור כזה גם מפי דובר שקר, כי לא ייתכן שהאדם יעלה בדעתו סיפור כזה. עכשיו, אנחנו כן מעלים בדעתנו, כי זה כבר כמה אלפי שנים שהסיפור הזה מסובב בתוכנו. אז הורגלה אוזננו ואוזן העולם לשמוע דברים כאלה. אור? אז זה מה שאני מרוויח מכל הסיפור. עכשיו, רצית להגיד משהו, נתנאל.
דקאט אומר שרצוננו אין סופי. כל דבר יכול
ללכת
בדעתי.
דקאט אומר, רצוננו אין סופי. ומה הוא מוסיף על זה? תבונתנו מוגבלת.
נכון.
נכון. לפי זה ציורי הדמיון, לפי דקאט, מוגבלים. והראיה, אני אסבר לך בדיוק למה אני מקווה. אתה יודע אצלך ככה, ילד שגדל במאה שערים, בן דוברי יידיש. כל ימיו, שומע רק את הסבתא שפרינצה ואת הסבא זליג, והם מדברים איתו ביידיש במשך 5 שנים. יום אחד הילד יוצא מהבית, אחרי 5 שנים, סוף סוף נתיר לצאת, חוזר הביתה, מוציא 3 משפטים ביפנית. אומרים לו, מאיפה אתה לוקח את זה? אני לא יודע מה זה אומר, אבל היה איזה אדם, צהוב פנים, עם עיניים מלוכסנות, והוא אמר לי את זה. האם הילד משקר?
לא.
איך אתה יודע שלא? כי זה סיפור שהוא לא יכול להמציא. כיוון שהוא מעולם לא שמע יפנית מי אמר, והוא מעולם לא ראה יפנית. אם יש, אם תגיד לילד, מה עשית? הוא אומר, הלכתי לגן. יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות שהוא לא משקר. כי המושגים של הליכה לגן הם מושגים הקיימים על כל פנים במוח שלו. הוא אפילו יכול להגיד ראיתי פיל, כי הוא פעם קרא על פיל בספרים, נכון? אבל כשהוא בא לדבר על מושגים שלא יכול להיות שהוא מעלה אותם על הדעת, כי הם פשוט בחוץ להיקף המנטלי שלו, אם כן, אמת הוא דובר.
האם זה מחוץ לתחום הדמיוני שלו?
יפה, נכון. הוא לא יכול לדמיין יפני. הוא אולי לא פגש דבר כזה, גם השפה היפנית לא ניתנת להמצאה את זה. אז זה מה שאני אומר. זה מה שאנחנו מעריכים מהסיפור הזה, שאבותינו הגיבו בבן ספונטני.
למה שלהחליע במקום האלים,
ואין
אחד
שבסוף
הדת
נפלא,
שהוא גם
מספר
את זה
לאנשים,
שיביאו
אותו,
ובודם משפחות.
מה זה, בסוף הוא מספר את זה?
זה שיש הרבה אלים, זה הידוע,
כן.
שיש אל בורא עולם, זה
כן.
ידוע, וכל מה שהיה צריך זה חוליית הקשר.
לא, אבל האל בורא העולם, הוא תמיד, וזה הגיוני, נתפס כלא פרסונלי, כמחוסר אישיות. ואני אסביר לך משל. ברור שפקיד הבנק, כשאת מבקשת ממנו הלוואה, אין, או אישור המינוס, אין, הפקיד הזה לא יכול היה להתקיים ללא כוח הגרביטציה. כוח הגרביטציה בוודאי חזק יותר ממנו. אבל אין אדם פונה אל כוח הגרביטציה כדי לאשר את המינוס.
למה? אם הוא
עולה יותר חזק מכוח הגרביטציה, הוא נותן לו בעיקר בועה פחות. יפה. אבל בוודאי שהגרביטציה זה המציאות היותר כוללת. היותר חזק. לא, ודאי שלא. למשל, אתן לך דוגמה. למדת מיתולוגיה יוונית אולי. האלים ביוון, אפולו, ארס, אפרודיטי וכו', הם האלים שבונים להם היכלות ומקדשים, מקריבים להם קורבנות ומתפללים אליהם. על גביהם יש כמה אלים יותר גדולים, אבל שאליהם פונים פחות. זאוס, פוסיידון והדס, נכון? שלושת אלה הם בניו של קרונוס. קרונוס יש לו מקדש אחד או שניים ביוון. קרונוס הוא הבן של אורנוס, שאין לו בכלל מקדש ביוון, ואורנוס הוא הבן של תאוס, שבקושי אפשר לדבר עליו כאל. כלומר, אתם רואים מה שהמיתולוגיה עושה? בדיוק הפוך מהמחשבה שלנו, שככל שאנחנו עולים בהיררכיה, אין עם מי לדבר. כי בעצם המחשבה שאולי כאוס יתעניין במה שקורה למטה היא מחשבה אבסורדית מבחינת היווני הקדמון. וזו המחשבה שהייתה מצויה אצל כל עובדי עבודה זרה בכל התרבויות הידועות לנו. חידש, שמי שעוד היה לפני הכאוס, לפני התוהו ובוהו, אלא בראשית ברא אלוהים, יש לו מה להגיד לך. הוא מתעניין, יש פה תוכנית, יש פה רצון. איזה חידוש.
אבל למה הקדוש ברוך הוא...
לכן היה צריך שתהיה התגלות כדי לראות את זה. זה אותו דבר שאמר פרעו. פרעו אומר לבני ישראל, למה משה ואהרון, אתם אומרים שמישהו שלח אתכם? זה צריך להוכיח. מי השם? אשר ישמע בקולו. מה השם? זה אנחנו יודעים, יש הרבה אלים, יש אפילו ישויות עליונות, אבל שהוא ידבר, זה צריך להיות.
למה אחרי שמשה בא לעם והעם לא מאמין לו, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מדבר אליך והעם ישמע שאני מדבר אליך, והוא גם יאמין לך אחת. למה הקדוש ברוך הוא לא פונה לעם? כמו בברקים ובאש בברקים, הוא אומר, אני הקדוש ברוך הוא.
השאלה פה, מי דיבר עם מי? במיוחד, אתה שואל שאלה רצינית, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד אם כן בעשרת הדיברות? תגיד, שלום, אני, יוטי רשתה, רציתי לספר לכם ששלחתי את משה, סוף שידור, נכון? במקום זה הוא אומר דברים מאוד יפים, זכור את יום השבת, לא תרצח, קבל את אביך ואת אמך, לא תחמוד, דברים יפים, אבל זה לא מה שרצינו לשמוע. איך ההתגלות הזאת שינתה את היחס אל משה? נכון? זה לשבוע הבא.